ספר כתבי רבש כרך א', עמוד 470, מדוע חג המצות נקרא פסח? העולם מקשים, מדוע יום טוב המכונה בתורה חג המצות, אנו קוראים אותו פסח. תירוץ, משום שכתוב, אני לדודי ודודי לי. היינו, שאנו מספרים שבחו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מספר שבח ישראל. ולזה בתורה נקרא יום טוב זה בשם חג המצות. כביכול, השם מספר שבח ישראל, היינו שישראל ואנו קוראים היום יום טוב בשם פסח. כמו שכתוב, ואמרתם זבח פסח הוא להשם. אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנגפו את המצרים, ואת בתינו הציל. וכאין זה אנו מוצאים במלחמת מדיין, וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים, וידבר משה על העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. יש להבין, מדוע השם אמר למשה שמלחמת מדיין היא נקמת בני ישראל, ומשה אמר לעם להפך ממה שאמר לו השם? והוא אמר שמלחמת מדיין היא נקמת השם. וגם זה יש לתרץ באותו האופן, שהשם דיבר בשבח ישראל, שהוא נקמת בני ישראל, ומשה דיבר לישראל בשבח הקדוש ברוך הוא. ומשום זה שינה את הלשון ממה שאמר לו השם. אולם, גם זה יש להבין. מהו הפירוש שהקדוש ברוך הוא מדבר בשבח ישראל, ועם ישראל מדבר בשבח של הקדוש ברוך הוא? וכי אנו מדברים מבני אדם שהם בשר ודם, שכל אחד נותן כבוד לשני? וכי יעלה על דעתך שהקדוש ברוך הוא צריך שיכבדו אותו? וכבר אמרתי על זה משל, לאדם שנכנס ללול של תרנגולים, והיות ששמע מה שאמרו חז"ל, רבי יוחנן קרי למעני מכבדותו, כלומר, כשאדם מתלבש בבדים נעים, נעים מכבדים אותו, ומשום זה, כיוון שהוא רוצה שהתרנגולים יכבדוהו, לכן הוא לובש לבושים יקרים. ובטח שמי שרואה אותו שהוא עושה כך, יצחקו ממנו, כי איזה כבוד יכולים לקבל מתרנגולים. ולפי זה, אין אנו יכולים לומר שהבורא רוצה שאנו נכבד אותו ונדבר בשבחו. ובטח, הקדוש ברוך הוא אינו דומה אפילו למשל שלנו. כי המרחק שיש בין אדם לתרנגול הוא רק מדרגה אחת, שהתרנגולים נקראים בעלי חי, ואנו נקראים בחינת מדבר. אבל הכל גשמיות. אבל איזה מרחק יש בינינו לבין הבורא, שיהיה אפשרות לומר שהבורא מתפעל מהשבח שלנו, שבשביל זה משה רבנו עליו השלום שינה את לשון הבורא, שאמר נקום נקמת בני ישראל, ואמר לישראל נקמת השם. ולהבין הנעל צריכים לזכור את מטרת הבריאה. כמו שאמרו חז"ל, שהיא להיטיב לנבראיו, ובכדי שהטבה מה שהוא רוצה לתת לנבראים תהיה בשלמות, כלומר שלא תהיה בבחינת בושה, נעשה תיקון המכונה העלם והסתר. שבזמן שהאדם עוד לא מסוגל לעשות את כל המעשים בעל מנת להשפיע, ורק בזמן שהוא מתקן מעשיו ויוצא מאהבה עצמית, בשיעור הזה יוצא מהחושך ונכנס לאור. שזה נקרא שיוצא מאפלה לאורה. כי אז כל קבלותיו הן רק משום שרוצה להשפיע תענוג לבורא, בזה שהוא עוזר לו שיוכל להוציא לאור את מטרתו, שהוא הטבה בלי שום חסרונות. היינו, מתנה בלי שום בושה בעת קבלת התענוג מהבורא. ובזה נבין מה שהבורא מדבר בשבח ישראל, כלומר שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן הוא מדבר בשבח ישראל, שהכוונה היא להיטיב לישראל. ומזה נברא רצון לקבל בנבראים, שרוצים לקבל בעל מנת לקבל, שזה נקרא שרוצים לקבל מטעם אהבה עצמית, היות שהרצון לקבל שהבורא ברא בנבראים, הם משתוקקים לקבל טוב בכדי להרגיע את מחסורם, מה שההשתוקקות גורמת להם. וזהו הסיבה שמקבלים, וזה מכונה על מנת לקבל. אבל מזה נמשך בחינת פירוד, מהטעם שינוי צורה כידוע. ומשום זה עם ישראל מקבלים עליהם בחינת צמצום, שלא יקבלו טוב ועונג אף על פי שמתחשק להם, מכל מקום לא רוצים לקבל, אלא אם יודעים שיכולים לכוון קבלת התענוג בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, היות שרצונו יתברך הוא שרוצה לתת, ומשום זה הם מקבלים את הטוב. אבל מטעם תועלת עצמם הם מבטרים על התענוגים. נמצא שעם ישראל מדבר בשבח של הקדוש ברוך הוא. כלומר, על רצונם של עצמם הם מבטרים, וכל עניינם הוא בשבח המלך. היינו מה שהמלך רוצה הם מקיימים. ומשום זה משה שינה במה שאמר הקדוש ברוך הוא נקום נקמת ישראל, כי הקדוש ברוך הוא מה שאומר שישראל יעשו הוא רק לטובת ישראל, ולמשה שינה במה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, וזה לא נקרא שינה מהמטרה להיטיב לנבראיו, אלא שסיבת השינה הייתה גם כן להיטיב, וגם שלא מטעם שאי אפשר שיהיה טובה לעם ישראל שיקבלו טוב ועונג אם אין הם מכוונים במעשיהם אך ורק לטובת השם, שזה נקרא שכל מה שהם עושים הוא מטעם שבח השם, היינו מטעם יראת הרוממות שהוא משום גדלות וחשיבות המלך. אבל יש להבין עניין מה שמכנים שבח השם בשם פסח, היינו על שם שפסח הקדוש ברוך הוא. וכמו כן כתוב, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. ופרש רש"י, הקורבן הוא קרוי פסח על שם הדילוג והפסיכה שהקדוש ברוך הוא מדלג בתי ישראל מבין בתי מצרים, וקופץ ממצרי למצרי, וישראל אמצעי נמלט. ויש להבין עניין הקפיצה והפסיכה בדרך העבודה. ידוע שעיקר העבודה שלנו היא להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא השתוות הצורה, שעל ידי זה מקבלים כלים שיהיו מתאימים לקבלת השפע. וידוע שהכלים שלנו באים משבירת הכלים. שבירת הכלים נקרא שרוצים לשמש עם הכלי קבלה על מנת לקבל, וזהו בחינת פירוד מהשם שהיה בעולמות העליונים. וגם על ידי חטא דעץ הדעת, שנפלו הכלים לתוך הקליפות ואנו צריכים להעלותם משום שאנו באים מהכלים שלהם, ועל ידי זה שאנו עובדים עם הרצון לקבל שלנו הבאים משם בעל מנת להשפיע, על ידי זה נתקנו כל פעם חלק מהכלים האלו הנמצאים בקליפות, ומעלים אותם לקדושה על ידי זה שאנו רוצים לשמש רק עם הכוונה בעל מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ובכל פעם ופעם, שבכל יום ויום, לאט לאט, מתבררים חלקים מהקליפות הנקראים מקבל בעל מנת לקבל, ומתקנים אותם שיוכלו לשמש עמהם בעל מנת להשפיע. והסדר הוא שמעלים איזה חלק לקדושה, ואחר כך שוב יורדים למצב של קבלה, ושוכחים אפילו שיש עניין של השפעה. אבל אחר כך שוב האדם מקבל עלייה, ושוב לוקח את החלק של הרצון לקבל שבו, ומתגבר עליו, ושוב מתקן אותו בעל מנת להשפיע. וחוזר חלילה כל פעם, עד שמקבל שיעור מסוים של קבלה, שקיבל תיקון דהשפעה. שבשיעור הזה יהיה מקום להיכנס בתוכו שפע עליון. והכלי הזה נעשה על ידי זה שמצטרפות כל העליות שהיה לו לכלי אחד, כמו שכתוב, פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. ובזה יש לפרש מה ששאלנו על עניין פסח, שאמרו חז"ל, אשר דילג ופסח ממצרי למצרי, וישראל אמצעי נמלט. זאת אומרת, כל ירידה נקרא מצרי, שפירושו שמקבל הכל עבור אהבה עצמית. וישראל באמצע היינו עלייה, שהתגבר ועשה עכשיו הכל בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. המצב הזה נקרא ישראל, אולם אחר כך עוד פעם הוא יורד, נמצא שעוד פעם הוא יורד לבחינת מצרי, וכן חוזר חלילה. וישראל נמלט, היינו שנמלט ממצרים ונכנסים לבחינת ישראל. ובכדי שיהיה לאדם כלי שלם, שיהיה מוכשר לקבל בתוכו שפע עליון, הקדוש ברוך הוא פוסח ממצרי למצרי, כלומר שהוא מקבל בחשבון רק את בחינת ישראל שיש בין מצרי למצרי, ומצרף אותם לחשבון גדול. וזה דומה כאילו אין שום הפסק בין ישראל לישראל, ודילג את המצרי יהיה הפירוש כמו שאין המצרי במציאות. ומשום זה כל הישראלים מצטרפים לחשבון גדול עד שיהיה לו כלי שלם. ובאמור יש לפרש מה שכתוב על שם שפסח על בתי בני ישראל ורק המצרים נהרגו. וכמו שמפרש רש"י, שפסח היינו שקופץ ממצרי למצרי, וישראל אמצעי נמלט, שהכוונה שכל המצרים נהרגו ורק כל הישראלים שהיו באמצע בין מצרי למצרי נשארו בחיים. יהיה הפשט שכל הירידות שהיו בין העליות נמחקו, וממילא לא נשאר רק עליות. וזה יוצא לנו כאילו אף פעם לא היה להם ירידות, כיוון שנמחקו, שזה יהיה פירוש שהמצרים נהרגו. ויש עכשיו מקום שכל העליות שהיו להם נתחברו והיו למצב אחד, שיש הרבה בחינות של רצון לקבל שנתקן בעל מנת להשפיע, וממילא היה כלי אחד שלמה לקבל אור הגאולה הנקרא יציאת מצרים, שיצאו לחירות מגלות, שהיו משועבדים לאהבה עצמית הנקרא קליפת מצרים, כמו שכתוב, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. מה שאין כן, אם הירידות היו נשארות, כבר יש הפסק בין עלייה לעלייה על ידי הירידה שישנו באמצע. אמנם כשהירידות נעלמו מן האופק, יש להסתכל רק על העליות, ואז כבר יש מקום לדבר מן הכלי, שיהיה מוכשר לקבל את הגאולה. אם משום זה, יש לנו ללמוד שאין להאדם להסתכל על הירידות מה שהוא נופל תמיד ממצבו הרוחני, אלא יש לו להסתכל על העליות. ולכן כשהוא רואה שנמצא במצב של שפלות, אסור לו להתייאש, אלא עליו מוטל להתגבר למעלה מהדעת ושוב לעלות. ואין לו להסתכל על העבר ולומר שהיות שעד עכשיו חשבתי תמיד שאני כבר הגעתי לידי הבנה שלא כדאי להסתכל על אהבה עצמית, מכל מקום הוא רואה שתכף הוא מקבל ירידה. אם כן, האדם שואל, מהו התועלת שכל פעם אני עולה, אם אני מוכרח שוב ליפול, ומה אני מרוויח בזה? על זה באה התשובה, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבעתם אל השם. היינו, שהייתה את ערות הדלטטה, ואז הרג השם את המצרים, וממילא נשארו הישראלים, והצטרפו לחשבון גדול, שכל העליות שהיו להם, זה אחר זה, ומשום זה היה להם כלי גדול לקבל לתוכם השפע. ובאמור יוצא ששום מעשה טוב שיש לאדם אינו הולך לאיבוד, ומשום זה אין לומר מה מועיל לי העליות באם תכף אני מאבד אותם. זה נכון אם היה בידו להחזיק אותם מכאן ולהבא ולא לרדת, ועל זה נאמר מי יעלה בהר השם. זהו בחינה אחת, ובחינה שנייה היא ומי יקום במקום קודשו. על זה באה התשובה נקי כפיים ובר לבב, שפירוש מי שכבר זכה לידיים נקיות אין בו אהבה עצמית, אלא כל כוונתו הוא רק להשפיע. ובר לבב פירושו שליבו הוא עם השם, שהאמונה קבועה בליבו. אלו אנשים אין להם ירידה במדרגת השפלות, אלא בהם נוהג עליות וירידות, הכל במדרגות הרוחניות. היות שיש להשיג מדרגות שלמות, הנקראים נרנחי דנפש ונרנחי דרוח, נמצא שהעליות שלהם והירידות שלהם, הכל הוא בהיכל המלך, ולא חס ושלום מחוץ להיכל המלך. אבל לא שזורקים אותם למטה למקום חושך וצלמוות. אולם יחד עם זה צריכים לדעת כנ"ל ששום עלייה לא הולכת לאיבוד, אלא פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. אילה זאת, האדם צריך להיות בשמחה בזמן שמרגיש שהרוחניות יש לו חן בעיניו, ומצפה להתקרב להשם עד כמה שאפשר, ולזכייה גדולה תחשב בזה שפתאום באה לו התעוררות מלמעלה ומתחיל להסתכל על אהבה עצמית כדבר מאוס שלא כדאי לחיות בשביל זה, ורק לרוחניות הוא מתחיל להשתוקק. אבל האדם צריך לדעת שאל יגיד מתי שיהיה לו התעוררות מלמעלה, אז אני אתחיל לעבוד בעבודת הקודש. אלא, זה שאדם זוכר שיש רוחניות, ואפילו שאין לו חשק לזה, כבר על זה הוא צריך לתת תודה להשם, עבור זה שהוא יודע שיש רוחניות בעולם. והגם שאין לו חשק לעבודה, וזה דומה למלך גדול שבא לעיר, ולא מספרים לכל האנשים, אלא רק לקומץ אנשים סיפרו. וגם לא לכולם נתנו רשות להיכנס, אלא ליחידים, וגם צריכים השתדלות גדולה בין השרים שיהיה להם רישיון להיכנס. ולאדם הזה נתנו רק ידיעה שהמלך בא, אבל רשות כניסה לא נתנו לו. איך האדם הזה נותן תודה לאלו שהודיעו לו? כמו כן כאן, שיש לו ידיעה שיש מלך בעולם, אבל הוא עוד לא קיבל רשות להיכנס ולשמש את המלך. היינו, שיודע ומאמין בשיעור מה שיש בורא עולם, אבל לעזוב את העבודה שלו ולעבוד לטובת המלך, עוד לא קיבל רשות מלמעלה. כלומר, מלמעלה לא קיבל רצון לעזוב את צרכי גשמיים ולעסוק ברוחניות. האדם הזה הוא צריך לשמוח עם הידיעה הזאת, היינו שיש קצת אמונה בהשם. ואם האדם מחשיב את הידיעה הזאת, אף על פי שלא יכול להתגבר ולעסוק בעבודת השם, מכל מקום השמחה מזה שנזכר עכשיו שיש מלך בעולם, יש בכוחו להרים אותו משפלותו ולהכניס אותו לעבודה ולהיות לו רצון להתגבר על הגוף שלו. וזה דווקא אם האדם משים ליבו ומחשיב את הידיעה הזו. וזה נמשך מהשורש, מה שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. זאת אומרת, מהשמחה שיש לו בעת עשיית המצווה, זה גורם לו דבקות עם הבורא. כנ"ל, ברוך מתדבק בברוך, כי השמחה היא תוצאה משלמות, והיות שהוא מעריך את הנותן, את חשיבותו וגדלותו, ויש כלל, באם הנותן מתנה הוא אדם חשוב, אפילו שהוא נותן דבר קטן, גם זה נחשב לדבר גדול יחשב. גם זה לדבר גדול יחשב. ומשום זה, מהידיעה שהוא מאמין שהודיעו לו מלמעלה שהמלך נמצא בעיר, הגם שלא נתנו לו רשות להיכנס ולשוחח עם המלך, מכל מקום, על ידי זה שרואים שהוא מחשיב את ידיעת מציאות המלך, תכף נותנים לו רשות להיכנס ולשרת את המלך. כי רואים שהוא מחשיב את המלך, כבר מתחשבים עמו ונותנים לו כוח להתגבר על המחשבות והרצונות של הגוף. לפי זה יכולים לומר בזכות השמחה, כלומר שמהשמחה שהוא מתפעל מחשיבות המלך, נותנים לו מלמעלה הערה ששורה על הכלי של שמחה שהוא נתן מלמטה, מבחינת אתרותא דלתתא, זה גרם אתרותא דלעילא, שנותנים לו רשות, כלומר נתנו לו רצון וחשק להתגבר על המחשבות של הגוף. ובאמור יוצא שעניין פסח נקרא על שם שהקדוש ברוך הוא דילג את בתי ישראל ונשארו כל ישראל וישראל בחיים. כידוע שאין היעדר ברוחניות, כי בחינה הכי קטנה שבישראל נשארה בחיים, ושום דבר אינו הולך לאיבוד, ומשום זה, כשהקדוש ברוך הוא הציל את ישראל, נקרא יום זה בשם פסח, על שם מעשיו של הקדוש ברוך הוא. ומה ששאלנו בעניין השבח, איך שייך לומר שהשם רוצה שישבחו אותו, וכי הוא מתפעל מהשבח של בשר ודם, על זה יש להשיב בית תשובות. א', מבחינת המטרה, שרצונו להיטיב לנבראיו, כלומר, כל מה שעם ישראל מקבלים, הנאה ותענוג, הם מכוונים בעת קבלתם לשם שמיים, שפירושו הוא שהבורא ייהנה מזה משום שהוא רוצה שהנבראים יקבלו טוב ועונג, והיות שהם רוצים בהשתוות הצורה, לכן כל מה שהם עוסקים בתורה ומצוות הוא רק מטעם שהם רוצים להשפיע להשם, ולא מטעם תועלת עצמם. וזה נקרא שעם ישראל מדברים בשבח הבורא, שמטעם גדלות וחשיבות המלך, אנו משתדלים להשפיע לו נחת רוח. והקדוש ברוך הוא מדבר בשבח ישראל, היינו שהוא רוצה לתת טוב ועונג, שזהו מטרת הבריאה, וגם רוצה שלא יהיה בחינת בושה בעת קבלה, בעת שמקבלים את הטוב והעונג. לכן הוא רוצה שיעבדו בעל מנת להשפיע. ונמצא שהוא מדבר בשבחן של ישראל, יהיה הפירוש שעם ישראל מבטרים על אהבה עצמית ורוצים לעבוד רק להשפיע. לכן הוא מסתכל תמיד על השבח שלהם, כלומר הוא סופר את העבודות שלהם, מה שעוסקים בעל מנת להשפיע, בכדי שיהיה לו מקום להשפיע שפע ולא יש שם שום פגם של בושה. ועל מה שהם עוסקים בעל מנת לקבל, מזה הוא לא מדבר. את זה הוא רוצה למחוק מעל פני האדמה. כנ"ל בביאור שם פסח, על זה שפסח, היינו שהרג את המצרי שהיה בין ישראל לישראל, והשאיר הישראלי שיהיה באמצע. וממילא היה יכול להסתכל רק על שבח ישראל, היינו על בחינת העליות שהיו להם, שזוהי שבח ישראל, כלומר במה שעשו אז את ערות הדלטטה באפיית המצות. ומשום זה נכתב בתורה את חג המצות ועם ישראל, היינו שהבורא הסתכל בשבח ישראל באפיית מצות לתועלת השם, ועל שאר הדברים לא הסתכל, כנ"ל שזה נקרא ועל המצרי שהיה שם הרג, כלומר שמחק אותו כאילו אינו במציאות, שעל ידי זה הצטרפו כל בחינות ישראל למדרגה אחת גדולה, שכבר היה שלם שיהיה כלי לקבלת השפע. זהו נקרא שעם ישראל קראו אותו יום טוב בשם פסח. ובאמור נבין את טעם הבית שעם ישראל קראו אותו בשבח של הקדוש ברוך הוא. טעם א' הוא משום שרצונו להיטיב לנבראיו, והם לא יודעים לקבל, והם לא רוצים לקבל מטעם אהבה עצמית, לכן הם מקבלים את הטוב והעונג מטעם שהוא רוצה שנקבל, וזה נקרא בעל מנת להשפיע, וזה שבח השם. טעם הבית שמדברים בשבח של הקדוש ברוך הוא מטעם שלא חשב את הירידות ורק הסתכל על העליות, שזה נקרא ופסח, שכל העליות הוא לקח בחשבון והירידות מחק אותם מעל פני האדמה, וזה השבח של פסח, וזה נקרא שמדברים בשבח של הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מה שכתוב ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. ומדוע נקרא פסח חיפזון? וכפי שפירש רש"י, הפסח נקרא חיפזון משום שהשם קפץ ופסח ממצרי למצרי, וישראל אמצעי נמלט. ואנו רואים שעניין דילוג הקץ פירושו שמהר את הקץ, כאילו שעדיין לא הגיע הזמן, והיות שמהר עצמו, ועל זה נקרא פסח חיפזון. וכאילו היה צריך למהר כדי שלא יתעוררו המצרים שהיו אצל ישראלים, והם עדיין לא הגיע הזמן שיתוקנו, לכן מהר עצמו והציל מה שיכול להציל. כלומר, שרק בחינת ישראל קיבלו אז תיקון ולא המצרים, לכן נקרא זה חיפזון. מה שאין כן, בגמר התיקון כתוב כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם ומאספכם אלוקי ישראל, הנה ישכיל עבדי ירום וניסה וגבה מאוד. הארי הקדוש מפרש שזה יהיה בגמר התיקון, שאז אפילו סם יהיה מלאך קדוש, שגם לב האבן שלפני גמר התיקון אסור לברר אותו ונשאר בקליפות, גם הוא אז יתברר לקדושה. וזה עניין טוב מאוד. טוב זהו מלאך החיים, מאוד זהו מלאך המוות, שגם הוא יהיה מלאך קדוש, שזה מכונה בילה המוות לנצח. כך מפרש הארי הקדוש. ובאמור נוכל לפרש מה שכתוב כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון, לא כמו שהיה בארץ מצרים שהגאולה הייתה בחיפזון, שהיה קופץ ממצרי למצרי וישראל באמצע נמלט, וזה היה מטעם שהיה צריך למחוק את המצריים ורק עם ישראל נשארו בחיים. מה שאין כן, בגמר התיקון שגם בחינת המצרים יקבלו תיקון, אם כן לא היה צריך להיות בחיפזון, כי לא צריכים לקפוץ ממצרי למצרי וישראל באמצע הוא נשאר בקדושה, אלא כל המצרים יקבלו תיקונם משלם. לכן לא צריך להיות בחיפזון, היינו קפיצה, אלא כל הבחינות שהיו בתוך הקליפות יתוקנו אז, כמו שכתוב ויסירותי את לב האבן מבשרכם ואתן לכם לב בשר. אילא זאת, האדם צריך להיות בשמחה ועל ידי השמחה הוא יכול לצאת ממצב השפלות שהוא נמצא. ואם האדם ישאל במה יש לו לשמוח בזמן שהוא רואה שהוא בשפלות, שאין לו שום רצון לעסוק בתורה ומצווה, אז צריך לקבל השמחה שלו מזה שהוא יודע על כל פנים שיש מלך בעולם. מידיעה זו בלבד הוא יכול לשמוח, כבמשל הנעל שהודיעו לו שהמלך בא לעיר, וזה נותן לו כוח לעלות.
אדם שחי בעולם הזה לא מרגיש שיש כוח השולט עליו, ולכן הוא נקרא בהמה. שמתחיל להרגיש כוח הרע ששולט עליו, אז זאת אומרת, מדברים על האנשים שמקבלים התעוררות מלמעלה, ואז מתחילים לעבוד על עצמם, להגיע לקבוצה, ללמוד, למשוך קצת מהאור. הם לא יודעים בדיוק מה קורה, אבל מרגישים בעצמם שינויים, שמתחילים לגלות עד כמה שהם מתחילים לסנות את האחרים, עד כמה שהם אוהבים את עצמם. אז מתגלה להם מלך שנקרא פרו, אחוריים של הבורא, זה אותו כוח העליון, רק באחוריים שמתגלה אליהם. ואז כל הרצונות של האדם שהם שייכים לאותו היצרה, לאותו פרו, הם נקראים מצרים, אומות העולם, יש בהם הרבה הבחנות. עד שאדם מגיע למצב שעל ידי הסביבה הוא מתחיל להימשך להשפעה למלך אחר, הוא רוצה שישלוט עליו, של השפעה ואהבה, לא של קבלה ושנאה. ואז אותם הרצונות שרוצים להיות תלויים, דבוקים באותו המלך, הם נקראים בו ישראל, ישר כל. כל אחד הוא עולם קטן שיש בו כל ההבחנות. אומות העולם, מצרים, פרו בכללות, או ישראל, 12 שבטים, שם הקדוש ברוך הוא. הכל זה נמצא בתוך האדם, והאדם לאט לאט, זאת אומרת בצורה הדרגתית, מברר את ההבחנות שבו בתוך הנשמה שלו. דרך ארוכה בלימוד עצמי, ודרך עצמו מתחיל להכיר את הבורא, במידה שמתקן את עצמו ועל מנת להשפיע, אז מגלה את התכונת ההשפעה שבו שנקראת בורא בורא. במידה שלא מסוגל את זה לעשות עדיין, מגלה את תכונת הקבלה שבו, שהיא תכונת פרו. וכך מתקדם. ההתקדמות היא הדרגתית, כמו שאמרתי, והיא גם כן באה בצורה כזאת שלאט לאט מתחיל לחבר את העליות שלו איפה שהוא דבוק לבורא, ויצר טוב שלו בהשפעה לאחרים, שדברים האלה נעשים ויותר חשובים, והירידות שנמשך לרצון לקבל ולמלות אותו לקינה, לשנאה, לכל מיני אירועים ואהבה עצמית, אז מתחיל להרגיש אותם כירידה, מגדיר אותם כירידה, ואז יוצא שמתחיל לעבוד יחד עם הבורא, מתחיל כבר לדרוש מהבורא כוח התיקון, כי מבין שהבורא הוא שולט גם בירה וגם בטוב, כי גם פרו וגם הקדוש ברוך הוא שניים זה אותו כוח העליון, רק בשני ההופעות כאלו, בשתי הופעות כאלה אליו. ואז הוא מבין שהוא תלוי רק בו, ולכן מרגע זה והלאה, במקום לתלות משהו בעצמו, גם דברים רעים גם דברים טובים, הכל תולה בבורא. ומי הוא? והוא רק מי שמשתדל לברר מהר כמה שאפשר כל מצב ומצב שבו על ידי הסביבה, ולעלות הבקשה הנכונה לכוח העליון הזה, או כנגד הצד הרע או כנגד הצד הטוב. ואז יוצא שמתחיל להבין שגם הירידות שלו שעבר ושנמצא בהם גם כן, כולם הם לטובה, כי בסופו של דבר בהתחלה הוא מתקן אותם ולהשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא שמדלג עליהם וסופר רק התעליות, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע את הירידות האלו, הוא גם כן הופך להיות לעלייה. זאת אומרת שהכל זה עלייה אחת. זה מה שאנחנו לומדים, שקודם כל אנחנו מתקנים את השגגות שלנו שהופכים אותם לזכויות ולהשפיע על מנת להשפיע, דרגת הבינה, חפץ חסד, ואחר כך אך לקבל על מנת להשפיע, שהזדונות גם כן הפכו להיות לשגגות ולמצוות, לזכויות, ולקבל על מנת להשפיע במצוות האהבה. וכך אנחנו מכל המצבים בונים רק מצב אחד, עלייה אחת גדולה. זה בעצם כל הדרך, וחצי חלק ממנה הפסח הוא רק זה ש הוא סופר רק את העליות, ירידות לא רוצה לקחת בחשבון, הוא לא רוצה להיות תחת שליטת המלך הרע הזה פרו, ולכן כל המצבים שהוא קשור אליו בעל כורחו וברצון, הוא רוצה למחוק אותם, הוא רוצה לדלג עליהם, האדם רוצה לדלג עליהם, ולכן הבורא עושה לו את הפסח שמונה רק את העליות, והירידות לא לוקח בחשבון. ואז בזכות זה שיש לו רק דביקות בהשפעה, אז הוא מתנתק מהמלך הרע, פנים, זאת אומרת האחוריים של הבורא, ועובר למלך הטוב, לפנים של הבורא. וכך אנחנו רואים שעל ידי המשחק הזה שהבורא עושה פעם לרע ופעם לטוב כביכול, על ידי זה הוא מגדל את האדם, נותן לאדם לגדול בצורה עצמאית, לפתח בו רגש ושכל, כדי שתבין ותרגיש את האלוקות במלואו ותרחוש אותו ותהיה עצמאי כמו שהכוח העליון בעצמו. נו, בטח שאני לא סיפרתי הכל מה שיש כאן, תשאלו. כן. נו.
הירידות.
לא שומע.
הירידות.
שומעים בסוף? לא.
הירידות, זה רק כלפי, זה כל ירידה מהדרך הרוחנית, או שזה רק שזה מכוון כלפי המטרה? מה נחשב לירידה? ירידה זה כל פעם שאני שוכח מהמטרה, או שזה שאני נשתף בעולם הזה, או זה רק מתי שיש לי הרגשת ירידה שאני מכוון אותה, מצרף אותה לדרך הרוחנית?
לאחד ירידה שהוא מפסיד בבורסה, לשני שלא שתפסו אותו במשטרה רצה לגנוב ולא הלך לו. אין? אתה אל תצחק, אתה עושה את זה יום יום. כל אחד מאיתנו הוא גנב כרוני. אין? כמו שכתוב אדם הראשון היה גנב. גניבה זה נקרא לעצמו. ועוד ועוד. אז מה זה נקרא ירידה? כל אחד... הרווחתי אתמול בקלפים, ממש, עלייה או לא? עלייה, ככה, עוד משהו עשיתי, נהניתי אתמול ככה עם החברים, בחברה טובה, לא שלנו. גם כן, שרפתי את הזמן טוב. תלוי מה זה נקרא עלייה וירידה. לכן אני לא מבין שאלה שלך. ישראל זה נקרא ישר כאל. כלפי זה אנחנו מודדים עליות וירידות. רק כלפי זה. אני לא יודע מה זה ישר כאל, אז כלפי החברה שלי. פנימיות החברה שאני מאתר אותה, ורק כלפיה אני בודק האם אני נמצא בהם, תמון בהם, ממש בפנים, בתוכם, בלב ונפש, ומשתדל לא להרגיש את עצמו אלי כולנו כאחד. זה בשבילי הנקודה שממנה אני בודק. פחות ממנה זה ירידה, יותר בה זה עלייה. עוד?
מה זה לפסוח על הירידות שהוא רוצה לעשות?
זה נקרא שמלכות עולה לבינה. לפסוח על הירידות ורק לחבל בחשבון את העליות. רק לחבל בחשבון להשפיע על מנת להשפיע. תכונת ההשפעה. נטייה להשפיע. רק את זה, אם יש בי משהו מזה, אני לוקח בחשבון. כל היתר לא. זה נקרא לפסוח. זה נקרא שמלכות עולה לבינה, להשפיע על מנת להשפיע, תכונת חפץ חסד. יציאה מיציאה מהגלות, מלהיות תחת השפעת הפרו, השפעת הרצון לקבל, על מנת לקבל. כן.
איך זה בא לידי ביטוי ביחס שאנחנו צריכים בעבודה שלנו?
בעבודה הפנימית שלך זה בא לידי ביטוי. פשוט מאוד. אין לי מה להגיד. צריך לאתר מה זה נקרא להשפיע בתוך הקבוצה, בתוך הפנימיות הקבוצה, בינינו שם, איפה שהמצב הזה קיים והוא קיים. זה שהוא נסתר מאיתנו זה לא חשוב, אבל שם בפנים נמצאים כל העולמות. עולמות זה נקרא מידות התקשרות בינינו, יותר ויותר ויותר, 125 מדרגות של התקשרות, יותר 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 חזקה, עד שנעשה כאחד. וכלפי זה אני מודד את הכל, עליות, ירידות, מצבים למיניהם, רק לפי זה. זאת אומרת, בא לי מחשבה, בא לי הרגשה רעה, טובה, לא חשוב איזה, אני קודם כל הולך למדוד אותה כלפי נקודת האיחוד, עוזרת לי או מנתקת אותי מזה. ואז אני רואה, אם היא מפריעה לי ואני לא יכול להתפטר ממנה בשום פנים ואופן, אז עדיין אני נמצא במדרגה כזאת שאין לי ברירה, אני חייב לחתוך אותה. יכול להיות היא מפריעה לי, אבל אני יכול להתגבר עליה ואיתה יחד להידבק פנימה. אז כבר אני גיבור. אני יכול גם את הרע הזה לצרף לטוב, לחזק את החיבור שלי. זה עבודה פנימית שלנו, אבל כלפי אותה נקודת החיבור בינינו. אין יותר. ושם בפנים, אם אני מלכד את הרצונות שלי, מחשבות שלי עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, אני מתחיל להרגיש שהנקודה הזאת חיה, יש לה חיים יותר עליונים מחיים שלנו. הרגילים, ושם אני מתחיל להרגיש את המשפיע, המנהל את כל החיים שלי, חיות שלי, שזה הבורא. ואז אני מתחיל להרגיש את כל העולם איכשהו מחובר לאותה נקודה, שהוא בהחלט לא נמצא ברשות עצמו, אלא הכל זה מרכיבים של אותה נקודת החיבור.
אם אדם מגיע לשלב שהוא לא רוצה להשתמש בירידות שמביא לו פרעה, אבל אנחנו יודעים שירידה זה חומר גלם לעלייה, זה מעלית שמעלה אותה, אז מאיפה הוא מקבל את העלייה?
אני שומע בקולך שאתה מפחד מירידות. זה בסדר, ישנה תקופה כזאת גם כן, מכיר. בכלל, כל מי שעובר, הוא עובר, וכולם עוברים אותו דבר, ואין שום דבר שנמנע ממישהו אחד, ויש מישהו שני. לכולם זה אותו, ממש, אותו סדר. המצבים, אותם המדרגות, ודאי שכל אחד מרגיש את זה בצורה אחרת, כמו שבעולם שלנו. אבל המדרגות הן אותם המדרגות. בכוונה מה שאנחנו מקבלים, ודאי אנחנו מקבלים הכל לפי החשבון מחושב מאוד ומדויק, שיש לנו פחד, חרדה, סלידה מירידות, הגוף שלנו רועד, אנחנו מאוד לא רוצים את זה, אנחנו מוכנים לשכוח בזמן הירידה על הירידה ולעשות משהו רק לא להרגיש אותה. איך אנחנו צריכים להתנהג בזה? אם אתה רוצה להשתמש נכון בירידה, אתה חייב, כמו שכתוב, אם בא אליך מנובל זה, תסחוף אותו לבית המדרש. אתה חייב להביא אותו לקשר עם החברים, ולשבת לידם, בתוכם, פיזית, יכול להיות שככה במחשבה זה לא מספיק, אבל פיזית לשבת לידם, והם נמצאים בלימוד, בכל מיני דברים, בדיבורים ובהכל, ואתה איתם ומשתדל להיכנס איתם יחד בתוך מה שהם עוסקים. ואתה לא מסוגל. ואתה לא מסוגל, והראש שלך כל הזמן תפוס ומבולבל כל הזמן ונופל ועולה שוב לאותה מחשבה, הפרעה, מחשבת הפרעה. אלה, אתה עובד. אתה עובד ממש בזה. אתה לא עוזב את נקודת הדבקות בהם ומשתדל כל הזמן להיות בה, אומנם שכל פעם אתה נופל וירידות ודאי יותר גדולות מהעליות. נגיד אתה יושב איתם יחד 3 שעות, מתוך 3 שעות אולי 10 דקות בסך הכל אתה היית מחובר איתם במשהו, אבל כל הזמן המצבים שלך היו בדאון, מחוץ ל... להשפעה, לאיכות, לקדושה, לכלום, למשהו ששייך לרוחניות. אבל אתה עבדת, אתה עשית בכל זאת, וכל הדברים האלו הם מצטרפים, מצבים האלו מצטרפים לחשבון גדול. ואם אתה נמצא יחד עם החברים ורוצה לדבק אליהם ככה כמו קטן, כמו, אתה יודע, אתה מרגיש את עצמך לפעמים ככלב שמרביצים אותו, ואתה לא יודע לאן לברוח. תנקו את האף, בבקשה. אל תעשו רעש. ואם כן, אז אין לך ברירה, אתה חייב פשוט להיות איתם יחד כמו קטן שנדבק לגדולים ושיעזרו לך. זה מצב טוב מאוד. אם אתה מגיע בהרגשה כזאת לקבוצה, לחברה שבהם, לידם אתה מרגיש ביטחון, אתה מרגיש חום, אתה מרגיש שהם יעזרו לך, שאיתם יחד אתה איכשהו שומר על ה... שכל ורגש להיות קצת יותר שייך לרוחניות. צריכים לא להתבייש ולא לפחד ממצבים האלו, דווקא ההפך. זה עוזר מאוד להתקדמות, להתקדמות. אבל אין מה לעשות, ירידות הם יהיו כמה שצריכות להיות עד שאדם מוצא לנכון על פניהם להתקשר לקבוצה. זאת כל הסיבה שלהם לחייב את האדם להיות מקושר עם הכלי הכללי. כן,
השאלה של נסי, פה אתה מתאר מצב שיש לו ביטחון בקבוצה במצב של ירידה.
לא, אין ביטחון, אבל שמרביצים אותך אתה רץ למקום איפה שאתה תרגיש פחות רע.
לפחות מה ששמעתי, אם בזמן ירידה הוא גם מרגישים דחייה, אתה לא מסוגל לשבת בקבוצה ולהתקרב אליהם, אז איך הלך את הביטחון שמשם אתה בעצם שולב את הכוח שממנו אתה יכול לצאת מהמצב שבו אתה שבוי ולהלוך
חזק? אתה צריך לחייב את עצמך לשבת בכל זאת ביניהם. זה מצב הכי קרוב שאתה יכול לרשות לעצמך שנשאר לך. זה פשוט לפחות להיות ביניהם, לפחות להיות ביניהם פיזית, דרך איזושהי שמיעה, דרך איזו ראייה בווידאו, וידאו, אינטרנט, משהו, אבל משהו שיצלצל לך, שמשהו יהיה, איזה קשר, אפילו שאתה לא שומע ואתה לא רואה. אתה יודע, לך לישון, תפעיל ערוץ 66, שככה ינגן לפניך, מה אכפת לך? ואתה יושן. דרך השינה, דרך אגב, זה ייכנס, אני נכנס עם הרבה מידע. זהו. אני הרבה פעמים עשיתי כל מיני כאלה טריקים. זה אין ברירה, זה שנים של הבירורים הפנימיים שאדם צריך לעבור. זה אבל העיקר זה הכלי, זה חיבור, הכנעה כלפי הקבוצה, הכנעה. חיבור אולי זה מילה לא, שזה מוטה, הכנעה. זה עוזר, כי אתה משפיל את עצמך כלפי פנימיות הקבוצה, ששם בפנים כולם מחוברים ושם נמצא בחיבור שלהם הבורא. אי אפשר אחרת. יש לכם כלי נהדר. אני הייתי ליד הרבש. זו הייתה עבודה אחרת. עם קבוצה זה הרבה יותר קל. כן. לא. בבקשה.
פה הוא כותב שפסח זה שערגו את המצרי שנמצא בין ישראל לישראל. איך יכול להיות בין ישראל לישראל מצרי?
בין עליות לעליות יש ירידות. והירידות האלו, אנחנו רוצים לסלק אותם בכלל. אני לא רוצה להיות, מה זה ירידה? לא שאני לא רוצה להיות בירידה כמו נסי, שאני מפחד שמרביצים אותי שלא טוב לי. נכון? אני לא מסכים עם הירידה מפני שאני מנותק מהשפעה, מחיבור עם הקבוצה, שאני נמצא תחת האגו שלי, שאני מתרגז על כולם, שאני מזלזל בכולם. לכן אני לא רוצה את הירידות, לא רוצה שליטת פרו. אלא אני רוצה להישאר רק בעליות, ולא העליות בגלל שטוב לי. נכון לזה? גלטון, מסכים. לא בגלל שטוב לי, אלא בגלל שאני בזה נמצא, במצבים האלה אני נמצא בהשפעה, בחיבור עם הקבוצה, באיכות. זאת אומרת, אני הכל שוקל בתוך עמידות, ולא לפי ההרגשה שלי. משתדל כך. כן? להבדיל בין זה לזה. ולכן אני רוצה להישאר רק בעליות, כי בהם אני יותר קרוב לחיבור, לקבוצה, לכל זה. והירידות לא. אומדם שיכול להיות שהרגשה בירידות היא שאני שוכח, אולי הירידות זה תלוי איך אני מבחין אותם. אז בקיצור, פסח זה שאדם מגיע למצב שהוא רוצה לצאת לגמרי משליטת הפרו ששולט בו בזמן הירידות. הוא רוצה להיות תחת שליטת הבורא בלבד שנמצא בו השולט עליו בזמן העליות. אני נמצא תמיד תחת השפעת האור. האור משפיע או בפנים שלו או באחוריים שלו. אחוריים של האור מביאים לאביות, פנים של האור מביאים לזכות. כאן אני צריך לבחור מה אני מעדיף. זאת אומרת, אני מעדיף אמת לעומת מתוק. יש לי אמת ושקר, מר מתוק. איך אני יכול להעדיף את זה אם בפנים אני רוצה מתוק? עובדים עד שהאור פועל, 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 ומשנה לך את הטעם, שמה שהיה לך קודם מתוק נעשה מר, וכשאתה ראית קודם אמת, אתה רואה, זה לא, זה, לא, זה לא אמת, זה שקר. זה פשוט לא הבחנתי בזה שזה כך, כמו שהוא מסביר לנו בגילוי ואסתר של השם יתברך. באסתר זה נקרא שאני עובד עם הפרעה, בגילוי זה נקרא שאני עובד עם הבורא. כן.
בכל אופן, ישראל זה מצב וזה השתאות הצורה. איך יכול להיות במצב אחד בפנים עוד מצב של מצרי?
ודאי שמצב של המצרי נמצא בתוך מצב של ישראל ומתגלה לאט לאט ומתתקן, ועל ידי זה ישראל גודל שבאדם. ככה זה אנחנו לומדים. לא רק ישראל ומצרי, בתוך אדם יש לך כל הספקטרום מהפלוס עד מינוס אינסוף של כל המצבים. ופרו ובלם ובלק והיטלר וסטלין ושמעון פרס. אני אומר לך ברצינות, משה רבינו, אברהם, אדם, כולל בורא, הכל נמצא בתוך האדם. חוץ מאדם אין כלום. עכשיו, מה העניין? כמה שאנחנו מדכים דברים שליליים בהתחלה ורוצים להידבק לדברים חיוביים, זה נקרא שאנחנו מעדיפים בינה על פני מלכות. ואחר כך, כשאנחנו רוכשים בינה בדיכוי המלכות, זה נקרא שכביכול עולים לבינה. עלינו, אחר כך אנחנו מתחילים לתקן את המלכות ולשייך אותה לבינה. כך זה התיקון. זה שאנחנו נמצאים רק לשייך אצלנו את עצמנו לבינה, זה נקרא 40 שנות המדבר. שמתחילים מלכות לעלות לבינה, זה נקרא כניסה לארץ ישראל. שמתחילים לתקן גם כן לא בעלייה לבינה, אלא בינה שמתחילה להתפשט מלמעלה למטה, ועמדו רגליו על הר הזיתים, שאנחנו מתקנים גם כן ההבחנות שלמטה מפרסה, זה נקרא שארץ ישראל מתפשטת לכל העולם. זה כבר גמר התיקון. כך עושים. כן. אני לא שומע. אתה צריך לבוא לכאן ולצוק לכולם.
רציתי לשאול בקשר לירידות, שבתורה כתוב שרק הבכורות מתו, ופה אתה אומר שכולם מתו, גם
ממצרים.
כן.
בתורה כתוב ש מתו, לא, כל צבאת הפרו בטה, כן? בים סוף, כן. והקודם היה במכת הבחורות, כן, נכון. ומה אתה שואל, ואיפה היתר המצרים?
כן, למה לא?
יוצא ככה, חלק מתו במכת בחורות, חלק מתו בקריאת ים סוף, ורק מה שנשאר אחרי זה, זה ערב רב שהוא ממשיך עם ישראל והוא עושה כל הצרות עד גמר התיקון לישראל. אז מה אתה שואל?
למה הוא לא
רק עכשיו? למה הבורא לא הרג אותם מלכתחילה? אבל אם היה הורג אותם מלכתחילה, ישראל, בני ישראל לא היו מגיעים בכלל ליציאת מצרים. מי זרק אותם מהמצרים? דווקא זה שרצו אחריהם חיל פרעה, הן, אז הם ברחו מהמצרים. איך אחרת היו עוד נשארים? מה כתוב? הבורא לקח אותם בסיבוב במיוחד, הן, שיהיה להם הכנה באמת לצאת מהמצרים. אחרת היו נשארים. מהמצרים לצאת זה מאוד קשה. ולכן הפרעה ראה שהם עדיין מתעכבים ולא כל כך רוצים לצאת, כן, הבורא סידר להם ככה שהם לא מיד יצאו, לא רצה להוציא אותם מיד, כן, לתת להם עוד חיזוק. אז פרעה שולח את החיילים שלו, כן, ש 600 רכב בחור, כן, שולח להם, ואז יוצא שגם הם מתו בים סוף. זאת אומרת, האדם שהולך לקראת יציאה מהמצרים, הוא עובד על עצמו, וכך חלק וחלק כל פעם מהרצון לקבל שלא מתקן. קודם כל את הפסח על בתי מצרים, זאת אומרת, הורג את המצרים, ואחר כך את מכת בחורות עוד לפני זה, ואחרי זה את הערב רב ששלח אחריהם עד שהם יוצאים מהמצרים. וכך אדם כל פעם מתקן את ההבחנות האלה שבו, כן?
למה השם לא הרג את ערב רב והוא גם הפריע
לישראל? הערב רב אי אפשר להרוג עד גמר התיקון. ערב רב זה בעיה מאוד גדולה, זה מכה לישראל ממש לדורות. למה אי אפשר להרוג אותם בבת אחת? כי בלי הרע אנחנו לא מתקדמים לטוב. היתרון אור מתוך החושך, ותמיד אנחנו לכן צריכים מישהו שידחוף אותנו קדימה, שייתן לנו קצת מכה. ולכן נשארים הקליפות האלו, ההבחנות הללו, ואנחנו מרגישים אותם עד היום ועוד נרגיש אותם בעתיד. והם כולם אלו שממש מתנגדים לחוכמת הקבלה, ללימוד חוכמת הקבלה, לתיקון הנשמה, לזה בדיוק מתנגדים. הם נקראים ערב רב. כן.
ישון, כשאני מגיע לקבוצה, אני מגיע לקשר של הקבוצה, לבורא שנמצא בין החברים, או שאני מגיע לקבוצה כקבוצה?
אתה מגיע לחיבור בין החברים. זה נקרא קבוצה. קבוצה זה לא נקרא אחד, או עשר, או עשרים. קבוצה זה נקרא חיבור, אנשים המחוברים ביניהם.
כשאני בירידה, איזה כוונה, איזה משפט שאני כל הזמן להזיק בפנים, כאילו כל פעם לחזור עליו בשביל להזיק את עצמי בתוך הקשר הזה?
המציל ביותר בזמן הירידה זה לא לשכוח שזה בא מהבורא. זה ניתוק מהבורא, זה נקרא שאתה כבר נופל לבהמיות, לעולם הזה. קשר עם הבורא הכי גרוע, לא חשוב, זה אתה נמצא ברוחניות. זאת אומרת, אם אתה מקלל אותו, אם אתה שונא אותו, אם אתה לא יודע מה, לא יכול לסלוח לו, אבל אתה קשור אליו, זה רוחניות. נגיד פרו זה רוחניות. מה שאם כן, אם אין לך שום מגע עמו, דבר, לא חשוב איזה, אתה נמצא בבהמה, כבהמה. לכן יש לנו שלושה מצבים: בהמה, מצרי, ישראל. כן.
אני יכול להיות שאני לא אתפוס את עצמי במצב שאני לא זוכר את הבורא בזמן שהגעתי לקבוצה. איך אני יכול לפני זה להכין את עצמי שאני מגיע לקבוצה, שהקבוצה תיתן לי את המצב שאני שוכח עליו, שהיא תדחוף אותי, שהיא תדחור אותי?
אם אתה מסדר כך יחסים שלך עם הקבוצה שהיא תדחוף אותך, אז תדחוף. אם לא, אז לא.
יש לנו עכשיו שבוע מאוד מיוחד כזה, מין כנס עד כנס, כזה מין תקופה קצרה מאוד.
שבוע?
שבוע בעל כנס פסח.
אתם מקבלים את זה ככנס?
כנס, ממש כנס. האם יש משהו שכל אחד באופן אישי, לא מדברים על כללי, כל אחד באופן אישי יכול לנסות לעשות בו, כיוון שזה זמן קצר יחסית שיכול להחזיק בו באופן אישי, זה כוונה משותפת, דרך משותפת באופן אישי, שנצליח להגיע לכנס פסח שמשם נמשיך הלאה?
אני אמרתי אתמול גם כן שהזמן הזה הוא זמן מאוד מיוחד. יש אורות המקיפים כלליים ואורות המקיפים פרטיים, ולכן אתם יכולים לקבל כאן הרבה יותר ממצב הרגיל. זה אחד. שניים, אתם כמו שעכשיו למדנו, שומרים על עליות ומדלגים על הירידות. אין ירידות. יש לפנינו, כמו שאתה אומר עכשיו, שבוע ימים. זאת אומרת, אין לנו זמן להיות בכל מיני מצבים פנימיים, בהרגשות כאלו וכאלו אלה. בלחץ המתמיד אנחנו חייבים כך להמשיך. וזהו, ולתכנן מהר גם כן את הפסח. אם זה אתם אומרים שזה כנס, אז במה הוא כנס ובמה לא? בוא נראה, אני לא יודע על מה אתם מדברים. זה תוכנית מהבוקר עד הלילה, כל ערב, כל שיעור, סעודות, מה אנחנו עושים כלפי כל הקבוצות שלנו שבעולם, איך אנחנו מסדרים חומר שיהיה מתאים להם ומוכן להם וכן הלאה. אני לא יודע על זה כלום. האם זה, יש כבר תוכנית שבוע ימים לפני זה, אתה אומר כך? אז יש תוכנית? רוב הדברים מוכנים. זאת אומרת מה? חומר מוכן? תוכניות? סדר?
חומר מוכן לשיעורים פחות או יותר. הנושא של הסדר הולך להיסגר. הנושא של הקשר עם בתי קבלה לעם בארץ, איך, מי יבוא באיזה פעם ביום, כל יום יבוא איזה בית קבלה לעם. הנושא של ישיבת חברים, זה עדיין עוד לא מצאנו את המקום, אבל אנחנו מקווים שנמצא בתחילת הלוז. הנושא של קשר עם פרוצות חוץ, שיהיה לא רק שהם יקבלו אלא גם שהם ייתנו לנו באיזושהי צורה תוך כדי החג משהו. בעיקרון העבודה די מתקדמת כדי שאני אהיה לקראת החג המוחד.
טוב, אני מקווה שלא הכל בונים עליי. טוב,
כן.
איך אפשר לעשות שתי עליות בלי ירידה ביניהם?
אי אפשר.
אז עכשיו למה היה מדובר?
מדובר על זה שאנחנו סופרים רק עליות, אבל ירידות ודאי שביניהם נמצאים.
אז זה נכון להיות במצב שאני רוצה ירידה?
רוצה ירידה? אם אתה רוצה ירידה, תעשה מהעלייה שלך הנוכחית את הירידה. זה תלוי איך אתה מחשיב אותה. מה זה אתה רוצה ירידה? אם אתה רוצה ירידה, כבר אתה נמצא בה.
אבל ירידה זה הכרחי, אז זה טוב. אז מבחינתי זה עלייה.
אם אתה רואה אותה כמנוף לעלייה, אז ודאי ירידה היא עלייה. כן? הכל תלוי איך אתה משתמש במצב. עזוב את העליות ירידות, מצבים. הכל תלוי איך במצבים האלו אתה משתמש. כן.
אני שוב ושוב חוזר פה על הפסקה, הוא כותב, לפי זה יכולים לומר בזכות השמחה, כלומר השמחה שהוא מתפעל מחשיבות המלך, נותנים לו את השמחה. אני רואה שמחה, אני פתאום לא מבין למה הוא מתכוון, כי הוא מתכוון למשהו אחר. לא, אבל זה לא ככה.
למה זה לא ככה? רק בפנים. ואיך אני אסביר לך עוד? לדקדק אותך, מה לעשות? מה זה נקרא שמחה? שמחה זה נקרא שאני מרגיש מילוי הרצוי. ההרגשה ממילוי הרצוי, או תוצאה ממילוי הרצוי, נקראת שמחה. כן.
זה לא ברור, כי זה תוצאה או כלי?
יש כלי ויש אור. הכניסת האור בתוך הכלי נותנת לכלי הרגשת המילוי, והרגשת המילוי מביאה הרגשת השמחה. שמחה היא לא מהמילוי. שמחה היא כתוצאה מהמילוי, שהיא בא כקשר בין המילוי לנותן המילוי. כן.
אז שוב יש פה פרדוקס, כי השמחה היא גורמת למילוי.
לא, תוצאה.
אז מה כתוב? כתוב שבזכות השמחה נותנים לא את מלמעלה הערה.
זה משהו אחר, זה בזמן של בניית הכלים, שהוא שמח למעלה מהדעת, שיש לו בכל זאת, אפילו בירידה, קשר עם הבורא. כן. זה שמחה ממעשים טובים, זה נקרא, מההשפעה שהוא משתוקק אליה. לא כתוצאה מהמילוי, אלא כבניית הכלי. שמחה בירידה, שקושר אותה עם הכנת הכלי. ואחר כך שמחה מהעלייה, שכבר יש לו קשר עם הממלא. כן?
זה לא ברור מה ההבדל בין שתי השמחות האלה. או שאיך מגיעים לשמחה?
אין הבדל. גם בזה וגם בזה אתה שמח. אתה שמח ממה? לא מירידה ולא מעלייה ומלא מקום. מזה שיש לך קשר איתו. ואז תמיד אתה יכול להיות בשמחה. כי או פרו או בורא זה אותו כוח עליון. כן.
לפעמים יש מצבים שאתה מקבל איזה מילוי, איזה מצב כזה של עלייה, התעוררות, אז אחרי זה במצבים הבאים אתה חושב, תגיד, זהו, לא יכול להיות יותר טוב מזה. ועד הכל פעם רוצה שהמצב הזה או שהוא יחזור, שאני ארגיש טוב כמו שהרגשתי אז, ובכל השאר אני אומר, זה לא זה, זה לא זה. אז זה כמו סטופר, כאילו, איפה אני רוצה למצוא, איך אני רוצה רצון, עוד רצון, כאילו
להתקדם,
להתחבר
איתם לדברים יותר גדולים. אתה רוצה רק לחזור לאותו דבר. כן?
כן, מה?
למה לך לא ללכת ליותר גדול?
כי אין לי רצון.
אתה לא, לא קשור עם הקבוצה. אתה תסתכל, כולם נמצאים בכמה דרגות יותר ממך. לא אכפת לך? שיהיה להם. טוב לי בשלי, כן? שמח בחלקו. נו?
עכשיו שאתה אומר, אז אחר.
אז אני אומר לך, אתה לא יודע עד כמה שהם יותר גדולים ממך, ועד כמה שהם חושבים עליך, שאתה ממש... נו, מה לעשות עם הבחור הזה? הוא גבוה, הוא יפה, כזה בריא, אבל מפגר. מה לעשות? נו? לא שמעת?
אז מה, מה לעשות? אני...
מה מה לעשות? זה, 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 זה... אתה לא מתחיל להרגיש בפנים ככה אש? או, יופי. זה נקרא, קינה מוצאה את האדם מן העולם. זהו. תתחיל לקנות. זה בגלל שאתה לא מעריך אותם, נדמה לך שמי הם, מה הם, אין לי מי להתקדם. ההפך. תתחיל, אם תיכנס פנימה, אתה תרגיש בתוך הקבוצה מדרגות, מדרגות, מדרגות. כן.
לברר משהו לגבי רוחניות, איך שנראה לי כרגע, כן? אם אתה נמצא בעולם הרוחני הזה, אולי שיש מתחתך טרמפולינה, כן? ואתה במצב הזה, אתה מגיע עד לרמה שנגיד אתה בירידה, אז אתה מרגיש את הפירוד ויש מסביבך עדיין אלו מלבדו וטוב ומתיר, ושיגעת עד כבר לקצה התחתון, פתאום שאתה מרגיש פתאום אולי איזה רזת לאהבה עצמית או זיכרון עצמת, אז הטרמפלינה מקפיצה אותך למעלה, כן? וככה, נגיד, שאתה מתקדם ברוחניות, אז...
אבל אתה עושה את הירידה הזאת. ראית קפיצות עם, עם טרמפלין הזה, כן? שעושים, כן, סקי? נו, איך הם יורדים הרבה מאוד, כן? מהגובה, ואחר כך רק יש להם את המקום איפה שהם קופצים, ואז 80-90 מטר הם עפים. ירידה הזאת, אין ברוחניות לא עליות ולא ירידות, אלא אתה קובע. אתה נמצא בירידה או לא. אם אני כל הזמן לא דבוק לעלייה, לבורא ולקבוצה ובפנים עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, אני לא מרגיש שאני הולך וכל פעם יותר ויותר נכנס בהם ואיתם יחד ומגלה בפנים את הכוח הפנימי יותר ויותר. אם לא בעלייה, אני נמצא בירידה, זה בטוח. אין עצירה ברוחניות. ואז אני מרגיש שאני נמצא בירידה, אני לא מצליח להחזיק את עצמי בעלייה, כבר בירידה אני. אם אני כבר בירידה, איך אני קופץ? בשביל מה לי לפול ועוד ועוד ועוד? אני לא יודע מה כאן המקפיצה הזאת, עד כמה שאני צריך לרדת כדי שזה יחייב אותי. זה הכל תלוי בי. אם אני קצת ירדתי, אבל אני נותן לזה חשיבות רבה, אז כבר כאילו שאני נמצא קילומטר למטה, ואז אני קופץ. הכל תלוי בערכה שלי בלבד. אין כאן מידות. ברוחניות בכלל אין כלום. הרוחניות היא, אין לה, המידות הן אתה בונה בפנים. בעצמם אין עולמות, אין פרצופים, אין מדרגות, אין שום דבר. לפני שאתה מתחיל, זה לא קיים. כן.
כתוב פה שהשם קפץ ופסח ממצרי למצרי, וישראל אמצעי נמלח. עכשיו, אם יש בי רצון שהוא ישראל, אז לכאורה אפשר להבין מכאן שזה פעולה מצד הבורא ולא מצד הנברא.
איזה פעולות יש בצד הנברא?
שהוא רוצה לתקן את הרצונות שהם...
הוא רק יכול לרצות. וגם כן שאלה עד כמה. איזה פעולות יש מצד הנברא? יש לך כוחות, יש לך אור, שאתה יכול לעבוד על הכלים?
אז מתי
קורה
המצב הזה שהבורא עושה את הפעולה הזאת הקפיצה?
שהבורא עושה, מתי שאתה רוצה הוא עושה.
אז זה כן,
את הפעולה שלי.
לא, הפעולה שלך זה לרצות, לבקש. כל הבעיה שלנו שאנחנו חושבים שאנחנו בעלי מעשים ואין לנו שום מעשה. אין לנו מעשים, עושה אותנו צדקה וחסד. זהו, אנחנו לא בעלי מעשה אף פעם, כי איזה כוח יש לי? אני לא מקור האור שאני יכול לעשות משהו על הכלי, על הרצון. רק הבקשה, בתוך הרצון לקבל, יושבת נקודה שבלב, נקודה, נקודת בינה. ושני הכוחות האלה מנוגדים, רצון ונקודה, הם יוצרים בי מתח. ואז אם אני מצרף לנקודה הזאת עוד קבוצה, אז היא עוזרת לי הקבוצה להיות באיזה בלנס עם הרצון לקבל שלי ולהחליט שאני רוצה תיקון שלו. זאת אומרת, כמה שאני משייך את עצמי לקבוצה, במידה הזאת אני יכול לבקש מהבורא שיתקן את הרצון לקבל שלי. ככה זה עובד. נקודה ניתנה רק כדי להתחשר עם הקבוצה. כוח הקבוצה הוא יכול להיות שקול כנגד הרצון לקבל שלי. אם הם נמצאים זה כנגד זה, אני באמצע, יש לי כבר פירה חופשית ואני עושה מעלה מן. וכך כל פעם. ומאיפה אני מקבל את כל ההבחנות האלו, מה לעשות להתחבר לקבוצה, לקבל מהם הבחנות נכונות להתקשר עם הבורא, לבקש ממנו תיקון, ולא שאני נמצא בתוך עצמי ובתוך ההשתדלות שלי לעשות משהו. אם אני מתקשר נכון לקבוצה, אני מקבל את התהליך הזה ממש בצורה הדרגתית לנכון, ואני מפעיל אותו עד העלאת מן, כי מן שלי הוא גם כן עם הקבוצה יחד. כן,
בתהליך הלמידה שאנחנו עוברים, אנחנו לומדים לגלות את האגואיזם ואת הרעש בתוכנו. איך כבוד הרב יכול לתת לנו כלים נוספים בנוסף לקבוצה, לרב, לספרים, כדי לדכא את הפרוש בתוכנו?
אני מצטער, אבל אין יותר. אין יותר. כל המציאות היא כוללת בורא ונברא. הבורא ונברא והמסך ביניהם, שהוא החוק השתוות הצורה בין נברא לבורא. כדי לתת לנברא יכולת להתקשר לבורא בצורה בלתי תלותית מהבורא, אז הבורא נסתר, ובמקומו כשבר את הנברא מעמיד את הקבוצה, ואנחנו נמצאים עם הקבוצה זה מול זה. ואז כל העבודה שלי ייקח עם הקבוצה. כדי שאני אתחבר עם הקבוצה, מה נמצא בי? רצון לקבל עם נקודה שבלב. איך אני יכול להתחבר עם הקבוצה, עם שני אלו שנמצאים בי? אני צריך להגדיל חשיבות הקבוצה. אני צריך להמשיך עליי האור שיגדל את הנקודה שבלב, שיעזור לי לקשור אותה לקבוצה. אז אני נמצא עם הרצון לקבל, עם נקודה שבלב, עם חיבור עם הקבוצה, עם הספרים שהם מביאים לי מאור ממדרגה יותר עליונה, שהוא מתקן את הקשר שלי, יחס שלי, מאיר לי, מעורר בי הכרת הרע, מסביר לי שאני כזה וכזה אגואיסט וכן הלאה וכן הלאה. אין לי בסופו של דבר, שאני בודק את כל המעמד הזה, בסך הכל אין כאן חוץ מבורא נברא וקשר ביניהם, אין כלום. אין? אז יוצא שהאמצעי לזה הוא רב וקבוצה וספרים. אין יותר אמצעים. יש אני ובורא, ובין אני ובורא רב קבוצה ספרים. אין יותר. כן. נו נו, אתם אורחים, אתם בזכות.
שמעתי לך מקשר בין המצב הרוחני שזה פסח לחג הגשמי של פסח.
לחג הגשמי? אמרתי שגם כן בעולם שלנו כענב ושורש יש אורות שהם מגיעים ומאירים על העולם שלנו, והאורות האלו הם פועלים גם כן שיש זמנים לטובה וזמנים לרעה. באמת יש דבר כזה, ולכן יש זמנים לטובה כמו שפורים, פסח, ויש זמנים שלא כל כך לטובה. נגיד אחרי הפסח מתחילים להיות כבר הזמנים האלה של מיעוט, של ספירת העומר וכן הלאה. אז יש זמנים כאלה וזמנים כאלה. אם אנחנו מדברים על ישראל, הם מעל כוכבים ומזלות, שבעבודה הפרטית שלנו אנחנו מדלגים על כל האלו, האקלים הרוחני הכללי, אנחנו מעל העננים. אבל סך הכל צריך לקבל בחשבון שזה המצב הכללי, והוא גם כן מסייע.
וגם
מתת ההמדצה
לדלג על
הירידות
ולספור על התעליות. עכשיו, מה שאני הבנתי משיעורים אחרים זה שאדם יכול להיות בפסח במצב הפנימי שלו בראש השנה. אז האם ההמלצה הזאת תופסת גם לגבי אנשים שעוברים מצבים מרוחמים אחרים, או שזה...
אנחנו בפסח יחד כולנו חוגגים פסח הרוחני. זהו, יש לנו סיבה לחשוב על זה, לדבר על זה, לחגוג את זה, גם בגשמיות, גם ברוחניות, ואנחנו נשתדל לעשות זאת. זהו. זה שזורקים אותך למעלה, למטה, לכל מיני מצבים, ואתה יכול להיות שתרגיש את עצמך אולי בראש השנה או פורים, נו, שיבוא עליך ברכה, אני אראה אותך. אבל בינתיים בוא נצא מהמצרים. כן. לא, 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 אתה תשב, אחריך אורח.
איך אפשר להגיע לרצון אחד בקבוצה אם אנחנו כל כך שונים אחד מהשני? וכל אחד נמצא...
ומה אתם שונים?
כל אחד נמצא אותו בהבנה אחרת.
זה איזה הבנות, אף אחד לא נמצא בהבנה. נו. ואז במה אתם נרשונים? מי אתם, מה אתם, מה זה? סך הכל ילדים קטנים, הגעתם עם החיתולים לגן ילדים, כן, הקבוצה הקטנה, פעוטון אפשר להגיד, כן, וזהו, וכל אחד הוא בוכה, נכון, יש כאן הרבה בכי, כן, כמו תינוקות, אבל במה שונים, מה שוני? אין שוני, אין כלום. תאמין לי שהשוני זה מתברר אחרי שאתה הופך להיות ראש לאיזושהי מערכת פרטית ברוחניות, אז תגלה את השוני שלך באמת כלפי אחרים. בינתיים כולם גודלים, אתה רואה בתינוקות, יש משהו שזה כל כך מפריד ביניהם. נו, לכל אחד אמא שלו מבדילה איזשהו אופי מיוחד, כזה בסדר. אבל באמת, מה? וחוץ מזה, אנחנו מתחברים במה? אף אחד לא מבטל את השני. זאת אומרת, באמת, שלך שלך ושלו שלו, לכל אחד השכל, הרגש, תכונות, חס ושלום. זה אנחנו לומדים ממאמר השלום בעולם, שאסור לנו לנגוע בפרטיות האדם, איכשהו בצורה פרטית שלו מתפתח. אבל בנקודה שלנו, שאנחנו משתוקקים לבורא, שם אנחנו צריכים להתחבר. וזה לא מפריע לנו אם כל אחד שונה. כולנו רוצים להתחבר, כולנו רוצים לגלות את הבורא, הוא מתגלה בחיבור בינינו. זה הכל. אז תביא את הנקודה שלך. ואיך שתרגיש אותו, תגלה אותו, זה יהיה בשבילך באמת מאוד מיוחד. אבל הייחודיות הזאת היא נשארת לכל אחד. ובעבודת הנקודה שבלב חייבים כולם לעבוד ממש בחיבור, לעשות מכל הנקודות נקודה אחת. כן.
למה צריך למחוק את
המצרים?
הרי זה כל כך כוח חזק
ודוחף
לצאת מהמצרים.
בינתיים להתעלות מעל המצרים, אתה צודק. אנחנו לא צריכים למחוק את המצרים, אנחנו רק מתעלים מעליהם, לא מקבלים אותם בחשבון. אני לא רוצה להיות תחת שליטת הפרו. אני צריך לברוח ממנו. כשאני בורח ממנו, רוכש כוח השפעה, אחר כך אני מושך אותו. אז אני מתחיל להיכנס בו. אבל שיהיה לי כוח עם מה להיכנס בו. אם אני נמצא בו ולא בורח ממנו, אני עבד שלו. כן.
מה ההבדל בין לבטל את
הרצון
לקבל שלי לבין
להתעלות מעל הרצון לקבל?
להתעלות לבטל, כי אנחנו רוצים
לבטל?
כן.
לבטל ולהתעלות זה 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 לבטל זה נקרא שאני מצמצם אותו, לעלות מעליו זה נקרא להתעלות מעליו, אבל עדיין לא להשתמש בו. זה נקרא זד דבינה וגר דבינה, מה שאנחנו עולים ב-40 שנות המדבר. וביטול זה נקרא שאני עושה צמצום על עצמי, עליו, זאת אומרת, בורח מהמצרים. קודם כל זה ביטול הרצון לקבל, אחר כך התעלות מעליו זה 40 שנות המדבר, ואחר כך זה כניסה לארץ ישראל, כיבוש הארץ, שאני לוקח את הרצון לקבל ומתקן אותו על מנת להשפיע.
האם יש לזה
פעם
עבודה שלי עכשיו בהכנה, האם יש לזה דוגמאות? נגיד אני מתעורר בבוקר.
לא, 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 עזוב, עזוב, זה הכל רק כדי שאתה תדע מצבים ככה תיאורטית. אתה צריך לעבוד פרקטית בתוך הקבוצה עם החיבור וזהו. הדברים האלה מלמדים אותך איזה אופנים ישנם ברצון לקבל, אבל בינתיים אנחנו רחוקים מזה מאוד. כן.
יש לי קצת בלבול. מצד אחד אתה אומר שהבורא נמצא בקשר בינינו.
אם יהיה קשר בינינו, שם תגלה את הבורא.
מצד אחר, הרבה שומעים ספרים ושומעים בורא זה משהו, זה כוח חיצוני
שפועל עלי. חיצוני מהרצון לקבל שלך, מהאגו שלך.
ושאת, ואני מגלה אותו בתוך הקשר בינינו?
בתוך הקשר בינינו, שהוא קשר של השפעה ואהבה הדדית. כן. זאת אומרת, האם הוא חיצון, האם הוא פנימי?
כן,
זה לא חשוב איך להגיד. אין ברוחניות מקומות. או ככה או ככה תתאר לעצמך. אבל הכי טוב להגיד שזה פנימי. כי ככה אנחנו גם עם כל הפרצופים הם יותר רוחניים, הם יותר פנימיים. אנחנו נמצאים מחוץ על הרוחניות. נדמה לנו שהרוחניות היא סביבנו, אבל האמת שהיא בתוכנו. לכן חוכמת הקבלה נקראת פנימיות התורה. חוכמה פנימית.
כשאני מבקש את כשאני מבקש את הבורא, אז אני פונה, מחפש את הקשר בינינו, ושם אני מבקש...
בתוך הקשר שהוא הכלי, אתה מגלה את הבורא, שזה האור. השפעה הדדית.
וזה הנקודה שכשאני קורא בספר, נגיד, שאומרים מילה בורא או השם, זה הנקודה שאני צריך לראות אותה?
כן. זאת ההגדרה. ותמיד אנחנו צריכים להשתוקק, לראות את זה פנימה דווקא, ולא החוצה. תראה, גם כן בפיזיקה קוונטית, כמה שמתעמקים יותר ויותר ויותר, מגלים יותר. החוצה, מה אתה יכול לגלות? מה יש כאן החוצה? כל הגילויים הם פנימה, בתוך האדם, בתוך החומר, הכל בפנים. כן.
השאלה שלי, אם בזמן
בזמן, האם בזמן ירידה האמצעי היחידי שיכול לעזור לי לבקש זאת הקבוצה, או שיש עוד אמצעי אחר?
אתה יכול לצעוק לבורא, אבל אני לא יודע איך אתה מתאר אותו. יש אומרים, אני מתפלל כל היום מהבוקר עד הלילה. למי? למה? איך אתה מתפלל? על מה אתה מתפלל? שסתם בא לך לצעוק, וזה נקרא תפילה, בא לך לבקש, מה? כסף, כבוד, בריאות, מה אתה מבקש? איפה, למי אתה פונה, לאיזה נקודה, לאיזה הבחנה? מה אתה רוצה שיהיה לך? תפילה זה נקרא שאתה מצפה למצב הבא. איזה מצב הבא אתה מתאר שעליו אתה מתפלל שתרגיש שתיכנס בו? איזה מצב? אם זה אני מחובר עם הכולם כאיש אחד בלב אחד בכוח הרבות, ושם אם אני מגלה תכונת השפעה הדדית ואהבה הדדית, את זה אני רוצה לראות כמטרה שלי, ולזה אני משתוקק ומתפעל ונחשב. בבקשה, זאת תפילה. אם משהו חוץ מזה, זה כבר לא לאותו מקום אתה מתפלל, אתה מתפלל כבר לבעל בית אחר. כן.
אם מה שאני מבקש זה להיות מחובר לקבוצה, זאת בעצם הבקשה, זאת הבקשה הנכונה?
מחובר לקבוצה זה גם כן מה, 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 מה העניין של להתחבר לקבוצה בלבד? לקבוצת פושעים, לקבוצת בריונים? לא, 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 זה מאוד חשוב. זה לא שאז אני מתכוון לקבוצה שלנו. מה הקבוצה שלכם? מה הקבוצה שלכם? אני גם כן עבריין עם כולם. אני לא יודע, מה זה נקרא להיות מחובר עם הקבוצה? אם אתה לא מגיע בסוף התפילה שלך לכוח הפנימי, לערבות, לחיבור מצד הכלים ולמילוי בתכונת ההשפעה והאהבה מצד האור, שזה בפנים הבורא, בתוך הכל אתה מגלה כוח ההשפעה הכללי, כוח הטבע ממש שמארגן את הכל ועושה את הכל ויסוד של הכל, זה לא נקרא שגמרת את התפילה.
זאת אומרת,
זה מקובל
לנפניות של הקבוצה, לא,
לא, לא לגופים. לא לגופים, ודאי מדובר על הפנימיות, על הכוח הפנימי. כן.
יש גישה כזאת שאנחנו מפחדים נורא מכישלון, ויש גישה שאומרת שבעצם מה שאנחנו מפחדים יותר מכישלון זה מהצלחה. יש עכשיו תחושה ש... שמכנס לכנס, מעשייה לעשייה, יש בתי קבלה חדשים, היה את כנס הערבה, כנסים המקומיים, היה את פורים, היה עכשיו את הכנס בניברסי. יש משהו באוויר, ומרגישים את זה הרבה גם בפייסבוק, באינטרנט, יש איזו תחושה של פסח, של לקראת חירות, של המון רצון טוב למדרגה הבאה. ואני שואל, א', איך מחזקים, איך מחזיקים את המומנטום? מה זה החלק הזה? בי הבנו שמצד אחד מריח את זה ונורא רוצה, ומצד שני מפחד מזה, כאילו קשה לו להאמין שזה אפשרי.
זה נכון, ישנה כזאת הרגשה גם כן בדרך, שאדם כאילו מפחד ובמשהו עד כמה שרוצה גם כן מרגיש שלא רוצה שזה יקרה כרגע. משהו שעוצר אותו מחר, מחרתיים. זה נכון. זה סימן שלא מקבל עדיין תיאבון סופי מהקבוצה. מעצמו מספיק לו רצון, אבל מקבוצה עוד לא קיבל. זה הוא השם, זה לא שהוא מחכה עכשיו עד שקבוצה ייתן. לא מספיק נכנס לקבוצה כדי לקבל ממנה על ידי קינה אש בוערת שעכשיו אני חייב. ובגלל שלא מקבל את התוספת הזאת מהקבוצה, אז יכול לוותר ולהגיד גם מחר. ואם זה מחר, זה... אל תחכה, זה לא יקרה. כן.
אז יש עצה מעשית עכשיו, איך בתקופה הספציפית הזאת?
רק לעבוד על החיבור בינינו. התקופה היא רק לעבוד על החיבור, אין שום חשבון אחר. אבל שוב, לעבוד על החיבור כדי שאנחנו נגלה בתוך החיבור כוח השפעה כללי. כוח השפעה כללי, שזה הבורא. אתה יודע, התפילה העיקרית שלנו זה קדיש. זה הדבר הכי גבוה. כן? מה כשם כתוב? יתגדל ויתקדש שמי רבה. שאנחנו, כמו ש... או במהר בעלי הסולם בצורה פשוטה, אנחנו צריכים לעבוד על גדלות המטרה, על גדלות הבורא. כל הקדיש זה על גדלות הבורא. יתגדל שמך, ועד כמה שאתה גדול, ועד כמה שאתה בכל העולם, ועד כמה שאתה שורה בכולם, ועד כמה שאתה יותר ויותר ויותר ויותר, זה שיתגלה. זה כל הקדיש. כן? זהו. זה בעצם כל התפילה, התפילה הכי גדולה שלנו. או שמישהו נפטר מהרצון לקבל שלי, אני צריך להגיד קדיש, ברוך השם. כן, זה ככה זה. כן? או שעוד, או שאני גומר איזשהו חלק בתורה, או שאני עולה מדרגה בין עולם לעולם קדיש, שאדם עולה במדרגות, וכן הלאה. זאת אומרת, מה אנחנו צריכים כאן להבין? אין לך יותר מה שקבוצה נכון, אני נכון, ההוא, ואלה ואחד אתה יכול לראות איזשהו אופני הפנייה לרוחניות כאילו, אבל היא חייבת להיגמר כל פנייה בכוח העליון האחד. אחרת אתה מפספס את המטרה. כן.
הקבוצה שלי היא קבוצת חולון הפיזית, ויש לנו זמן בפיזי שהוא מוגבל, יש 24 שעות, יש עבודה, יש משפחה. מצד שני הרשת של האינטרנט עכשיו נפתחת ויש כל מיני קבוצות ומחברים את הקשר, והקבוצות האלה נגיד מזמינים או רוצים גם להיפגש במשך השבוע, רוצים
פיזית להיפגש,
גם פיזית להיפגש, נגיד גם הזמן באינטרנט זה זמן, הנשבת, אנשים שולחים מיילים, רוצים השפעה, רוצים להעביר חוויות, זה זמן. מצד שני יש לך קבוצה שאתה רוצה איתה, נגיד יש עבודה עם ילדים, יש פעילויות שנפגשים, יש את השיעורי בוקר, איך אני עושה את הפיצול, כאילו קשב הזה תוך כדי איכות, כי מצד אחד עוד פעם יש את הרצון הזה כן לפרוס את הרשת, מצד שני יש זמן מוגבל.
אתה צודק, זו הבעיה בינתיים גדולה מאוד, שהרשת לא מיועדת לזה, אף אחד לא בונה אותה כדי לקשור בין האנשים, כולם בונים אותה כדי למכור משהו. האינטרנט הזה הוא עדיין נמצא בחיתולים, הוא עדיין לא בכלל קיבל את הצוויון הנכון מה שהוא צריך לקבל, לשם מה הוא בכלל נוצר. ובעיה שלנו שאנחנו עוד לא מסוגלים לבנות, אני לא יודע איך, אבל איך לבנות סלון אחד לכולם, תבין? זה יהיה מקום אחד ששם כולם ירגישו את כולם, כולם ירגישו את החיבור ביניהם, כולם ירגישו החום, את ההתעוררות, יקבלו משם ממש התפעלות, כל אחד ירגיש שהוא נמצא שם וכולם נמצאים שם, ולא יצטרכו לשלוח זה לזה אימיילים וכל מיני אס-אמסים וכל מיני שטויות שזה רק מבלבל כולם ולוקח זמן על, עד שאתה קורא, עד שאתה עונה, ולא נעים לך לא לענות, ואתה, זה המון בעיות. לכן אם היינו יכולים לבנות כזה מגרש, אתר ששם אנחנו נמצאים כולם ולא מבלבלים מוח לכל אחד ואחד, אלא פשוט מקום של החיבור, של האהבה, של ההרגשה, של הלב הכללי. ממש כך. אם היינו מרגישים את זה, ממש פעימות. נו, אני לא יודע איך לעשות. בינתיים צריכים לחשוב לרצות את כולם, ואז זה יקרה. נבין איך לעשות זאת. זו בעיה. מאוד רצוי לחשוב על זה, ויכול להיות ש... נוכל לבצע. אנחנו ניסינו כל מיני רעיונות, אבל זה לא הולך. כן.
כשאתה מדבר על חיזוק הקשר בינינו, אתה מתכוון על זה שאנחנו במחשבה שלנו בלבד, שחושבים על הקשר הפנימי בקבוצה, עושים את זה, או שאנחנו צריכים גם את עזרת הבורר לדבר הזה, שמעלים מעלה?
איך אנחנו יכולים לעשות איזו פעולה אם לא הוא מבצע? עלינו רק לרצות שיבצע. כן.
איך אני יכול להבדיל בין משהו שהוא חפיות למשהו שאני בירידה עכשיו והוא רק נראה לי בתור חפיות?
בהכרחיות, אם אני נמצא, הכרחיות נקרא שאני שמח בחלקי, שאני לא צריך כלום יותר, טוב לי, כל הראש שלי ברוחניות, בקבוצה, והלב שלי שם, ואין לי כאילו טרדות. זאת אומרת, אני נמצא ודאי שבחיים שלי עם כל מיני בעיות, משפחה, עבודה, כל מיני, אבל זה לא כל כך מדאיג אותי. אני עושה את זה בצורה שיטתית ומארגן את הדברים האלה בצורה עקבית, כן, כמו שצריך. אני יודע שהחיים שלי האלו הם גם כן באים מהבורא, עם כל הבעיות שלהם, זה לא מנותק מהרוחניות, לא שאני צריך לזרוק את זה ולחשוב שזה כאילו ממקום אחר. אבל העיקר שאני נמצא בחיבור, בקבוצה, ויחד איתם מתקדם מרגע לרגע, ואני שמח מזה. אם אני שמח כך, נקרא שאני נמצא בהכרחיות. הכרחיות זה לא יגונה ולא ישובח, אני לא צריך כלום חוץ מזה. תוצאה מזה זה שמחה. טוב, נו, נעבור הלאה. כן.
עכשיו, קינה, תאווה וכבוד, זה בעצם המצרים שיש בי, שדרכם, כאילו, אני מרגיש...
מה פתאום? קינה, תאווה וכבוד זה תכונות, ומצרים זה הרצונות על מנת לקבל. צריכים להבדיל. נו, לתת לך, נו, בסדר.
של הערב רב שקודם דיברנו, יכול להיות שבקבוצה עצמה מתגלה לי חלק שהוא ערב רב, חלק קטן, אבל שהוא ערב.
קטן, קטן.
חלק שאני לא יכול להתחבר איתו. כמה אנשים נגיד, שאני לא יכול להתחבר איתם, לא יכול לחשוב על חיבור איתם.
בגלל שיש...
אני יכול לקבוע בים סוף מה שאני אתחבר.
זה בגלל שיש בך ערב רב. תדבול אותו בים סוף. אין מה לעשות, נכון? אם אתה לא יכול להתחבר איתם,
חלק,
לא חשוב איזה חלק או מה, יותר פחות, זה התכונות האלו אתה צריך לנתק בינתיים משימוש. אחרת עד שאתה לא מתחבר איתם, אתה לא מגיע ליציאה. נו, כן.
חבר שלנו מחולון קודם הסביר שמרגישים משהו לקראת הפסח, שיש בכל זאת איזושהי תנופה, וקצת חסר, איך כי הוא אמר משהו כמו עוד קצת להיות רעב לזה. מה זה שבפסח... עם ישראל יצאו בזכות נשים
צדקניות,
איפה זה מתבטא
אצלנו? בזכות נשים צדקניות זה נקרא שהרצון לקבל של האדם, הוא לא רוצה כלום חוץ מלצמצם את עצמו ולא להיות תחת השפעת הפרו. זה נקרא נשים צדקניות, שרוצה להידבק לבינה בלבד וזהו. בזכות כאלו הרצונות שהם זיכו את עצמם, קיבלו זיכוך, כן? שהגיעו לחפץ חסד. בזכות הזה שמלכות ככה עשתה תיקון כזאת באדם, תיקון כזה, אז נקרא שיוצאים מהמצרים. לענייננו, ודאי שאנחנו צריכים כוח גדול מנשים בעולם שלנו, שממש ילחיצו עלינו וידרבנו וממש יחייבו אותנו להתחבר. אנחנו צריכים את זה. בכל העולם אנחנו צריכים. אנחנו צריכים לעצמנו, אנחנו צריכים לפתח חלק אנשי שבכל הכלי העולמי. אנחנו צריכים את זה. הגברים. אם אתה מחבר לעצמך כזה חלק, נקרא שאתה מתחתן. נקרא שאתה נשוי. נקרא שאתה כלי שלם. שאין לך כלי כזה, עדיין אין לך מה לעשות בקבלה. וזה רואים מאוד חזק בקבוצות. כשהייתי בקבוצת טורונטו, הרגשתי את זה מאוד. שם קבוצת נשים חזקה מאוד. חלק נשים, ממש. משהו שיש מה ללמוד מהם. וכל הקבוצה היא, היו שם שניים, שלושה גברים, לא יודע כמה שם. אחר כך באו נשים, נשים הביאו את הגברים שלהם, והן מחזיקות אותם שם. וקבוצה חזקה. וזה טוב, זה טוב. זה, 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 זה טבעי וזה נכון. אנחנו לא מקדישים לזה מספיק כוח ותשומת לב. כן.
מה שכבוד הרב אמר כרגע בטורונטו, אנחנו מרגישים את זה היטב בחיפה. אין ספק שבזכות הקבוצה האנושית שיש לנו, אנחנו הגענו עד הלום.
מורגש שאנחנו עכשיו נכנסנו לעבודה חדשה קצת בתקופה האחרונה, ובמיוחד בכנס הרגשנו, אני לא יודע, אני מגדיר את זה כבמשהו נגענו בכלים דהשפעה, לפחות לפי הסברים ששמעתי ממך עד עכשיו. והשאלה שלי היא, משהו אחר מתעורר בי, עד עכשיו תמיד היה את החוק של לדבר על עבודה פנימית, זה אף פעם אסור היה לדבר על עבודה פנימית. ועכשיו שאנחנו נשים למוד חדש...
למה? גם עכשיו זה אסור?
לא, בסדר, בסדר.
נו.
אז... אני לא חושב שהחוק משתנה, רק פשוט אני חושב שבגלל שאנחנו נכנסים לעמוד חדש, אז אולי צריך פה לברר משהו, כי אני מרגיש שאנחנו אולי במשהו כן מדברים יותר מדי על עבודה פנימית, ואני לא יודע להגיד, אני דווקא שואל, כי סתם ניתן דוגמה קטנה, אולי מקטנה, אבל למשל אתמול פה ניב וישב ושאל שאלה ביום שישי, הוא ממש דיבר על המצבים הפנימיים שלו, שהוא לא מצליח, הוא כן מצליח, שאני סתם בחיבור שלי עם ה... בהתקללות איתו, אז זה כאילו אפילו הוריד אותי קצת, כי הוא דיבר על מצבים לא טובים שלו. אני שואל אולי לחזק קצת בגוון של המצב החדש את הנקודה הזאת, כי הגבול לא כזה טריוויאלי. עוד משהו היה שלא היית פה, אנחנו דיברנו הרבה על עברנו על טקסטים מהכנס, אתה הרבה עצות נתת שם, הרבה מצבים כולם עברו, ואני חושב שפה אנשים שפכו על המצבים שלהם, ממש כאילו...
זה על מצבים פרטיים לא כדאי שאדם ידבר, אבל על מצבים הכלליים שאנחנו עוברים בדרך, ואנחנו לומדים את השיטה. השיטה היא שיטה, כל אחד בעצם עובר אותה באותה צורה כמו שאחרים, רק מה שהוא מרגיש ברגע, ברגע, זה לא טוב לדבר, כי אז יש אחיזה לאחרים וזה לא בסדר. כי האחרים האלו הם לא נמצאים עדיין נקיים מהנגיעה עצמית. לכן לא מד... אסור לאדם לדבר מתוך מצפוני ליבו, מה שנקרא, מה שכרגע נמצא בליבו, אבל מן הסתם מצבים, כן, מה לעשות? אנחנו חייבים לברר אותם. אתם צריכים להיות בעלי ניסיון בדברים האלה, ולהיות מוכנים מתוך הניסיון שלכם, לא סתם תיאורטית. כן? שיוכלו ללמד אחרים. זה נקרא להיות מדריך העולם. זה לא תיאורטית. מי נתבע ביור, כמו ששואלים, או משהו כזה. למי זה אכפת? איזה יור ואיזה מי נתבע? מה זה נקרא בכלל, הדברים האלה? מה ששייכים לנו, להבחנות שלנו. כן.
אנחנו לומדים שאנחנו יכולים לקבל, להתפלל רק על דברים שהם הכרחיים לנו, לא על מותרות. עברנו את הכנס הזה ובו התגענו לאיזו תחושת חיבור חדשה, חזקה מאוד. פתאום יציאת מצרים אולי נראית דבר פחות דחוף, דווקא די בסדר פתאום, די כאילו...
לא, הייתי אומר לא, פתאום יציאת מצרים נראית לנו מעשה שכן אנחנו יכולים להיות בו.
זהו, אולי איפשהו דווקא בגלל שזה פתאום נראה בהישג יד,
כן.
פתאום זה גם...
מה?
זה בהישג יד, אולי לא כזה דחוף, אולי לא...
שוב לא דחיף.
חזק, חדש.
זה אני אמרתי, שיש כוח הגנתי ביצר רע, שהוא אומר, אתה תתקן, אתה תגיע להכל, אל תדאג, מחר, מחרתיים, עוד מעט, לא עכשיו. זה, יש דבר כזה, ולאורך הדרך, לאורך הדרך. אתה חייב לקבל כוח מהקבוצה, להגיד, אם לא עכשיו, אף פעם, אם מתי. ממש חייב להיות עכשיו. וזה רק מהקבוצה. הנחיצות הזאת באה מהקבוצה. בהרבה מאוד מקרים בדרך, במעבר בין המצבים, אתם תגלו את הבעל דבר הזה, איך להגיד. נו, המזיק הזה, פנימי, שנמצא בפנים, ואומר, לא נורא, עוד צעד, אתה עוד צעיר, עוד כמה זמן, וככה זה יהיה. רק מהקבוצה יבוא ככה איזה מין תוספת התקפה. צריכים בזה לעורר היש הכללי. אין ברירה, זהו. זה כבר דולק, חייבים כן.
הוא רושם כאן שכל הירידות שהיו הפכו לעלייה אחת, שנמחקו ביניהם הירידות, ואז הוא אומר, ויש מקום שכל העליות שהיו להם התחברו והיו למצב אחד. השאלה היא, מה זה אותו מקום ומה זה אותו מצב אחד שכל העליות מתחברות, שהירידות נמחקות ביניהם?
כל הירידות בינתיים נמחקות, זאת אומרת, כלפי האדם. הוא לא מרגיש אותם. הוא לא מרגיש את היצרה הזה. הוא בינתיים בורח ממנו, מתעלה ממנו. מקבל כוח מלמעלה, שעוזר לו להיות למעלה מהרצון האגואיסטי שלו. הרצון האגואיסטי שלו עכשיו לא משפיע. לא משפיע אליו. הוא מתעלה. מתחיל להרגיש את עצמו במחובר עם אחרים, כאיש אחד, בלב אחד, בערבות, מקבל כוח מלמעלה שנקרא תורה, והנקודה שבו הופכת להיות למשה, ואז מוכן. זה התעלות מעל הפרו, בריחה מהמצרים. התעלה מעל הפרעה, עכשיו מה עלה לעשות? אז בצורה כזאת אין לו מה לתקן. מה עושים? חטא העגל? מה אתה צוחק? בלי זה אתה, אין לך מה לעשות הלאה. עם מה תלך עכשיו למדבר? עם מה? אתה חייב שיהיה לך חטא, גילוי הרע, אחרי שאתה כבר עלית כאילו, עכשיו אתה צריך לקבל את החטא, אחרי החטא אתה צריך לשבור את הלוחות הברית, את האור שכנגד זה יתגלה, ויהיה כלי שבור, אז אתה נכנס לתיקון שלו למדבר. אל תפחד.
אתה יכול לתרגם את זה למשהו יותר פרקטי שאפשר לעשות עם זה?
זה יהיה מאוד פרקטי עוד מעט. נקווה נעבור יחד. אתם צריכים להרגיש ולהבין ולהאמין שאנחנו נמצאים בפעולות מעשיות וממש לפנינו כל השלבים הללו. אבל תלוי בכם, אין, כאן אין לי מה לעשות, חוץ ממש לכוון פה ושם. האדם, כל אחד חייב להשתתף בצורה, זה בלתי אפשרי, במקומו לעשות איזה עבודה. כן.
יש לי איזושהי דילמה בין שתי דרכים שאני ככה מסכים ביניהם, מנסה למצוא את הדרך הנכונה בעניין העבודה פרקטית. או שאני נותן את כל הכוח, ממש פול פאוור כזה של עבודה ובא לכל השיעורי בוקר וזה, ואז ממה שנוכחתי לדעת אני פשוט נהיה חולה מעודף עבודה, מעודף מאמץ, מחוסר שינה, הגוף, כן? נהיה חולה.
מי אמר לך ככה לעשות?
זהו, או שאני לא עושה את זה, אבל אז אני מרגיש שאני לא עושה מספיק.
לא, לא נכון. לא נכון. האדם צריך להיות מאוזן בשתי עולמות. אתה צריך לטפל בגוף, מה שהוא צריך. זה נקרא הכרחיות.
אבל אז אני מרגיש שאני לא עושה מספיק.
מה, לא נכון. ממך דורשים עבודה רק אחרי שאתה יושן, שאתה אוכל, שאתה מתקן את הדברים שלך בבית, עובד, ושם עושה עוד כל מיני פעולות בסדר החיים שלך, ובזמן הפנוי שנשאר, אתה עוסק בפועל, בעבודה, בקבוצה, בלימוד ובהפצה. אבל כל היתר השעות, כמה שמאפשר לך, העיסוק שלך בעבודה ובכל מיני דברים ובדרכים והכל, אתה נמצא איתנו בלב ונפש. זהו. אם אתה לגוף שלך חייב לישון 7-8 שעות, תשן. אין מה לעשות. ואחר אולי 5-6 שעות ומספיק לו. מה לעשות? אז אתה חושב שהוא ירוויח יותר? לא. אלא כל אחד לפי כמה שקיבל מהבורא לפי הגוף שלו. העיקר זה עבודה שבלב. בשעות שנתנו לך, הקציבו לך מהשמיים. גם לפי שנים וגם לפי אותו מצב שאתה חי אותו. אין מה לעשות. אל תחשוב שאתה קובע את הכל. לא. דורשים שהכל יחס מאוד מאוד בריא ומאוזן. נו, סיימנו את הכל.